שלום לכולם. היום מישהו העיר לי שהזקן שלי כבר לבן מדי. אני אגיד, אני כבר בגיל שכשיש צו 8 זה לא אני, זה הבן שלי, גם החתן. אז נקדיש את הלימוד זכותם של חיילי צה"ל, זכותם של תושבי המדינה. אני לא יודע אם יש פה מרחב מורגן בבניין הזה, אבל אני מבין שבירושלים כבר הייתה הזקה.
כן, הערבים
שבנו
את הבתים לא
בנו את המורגן. כן, טוב.
לא חשבו
שיחציצו. בכל מקרה, נקווה שכל יהיה לטובה. אני רוצה לפתוח ברשותכם, כמו תמיד, בכל מיני השלמות, דברים שאני מגלה נזכר על הפעמים הקודמות. אז אני רוצה לפתוח ולחזור לרגע למחלוקת בית שמאי ובית הלל. הזכרתי פה את ההסבר של סבי הרב בשיעורי בספר רב אמרי, שטען שיסוד המחלוקת הוא האם ברכת היין היא חלק מהקידוש, ואז צריך להקדים אותו לברכת הקידוש, זו שיטת בית הלל, אומרים ברכת הקידוש היא מקדש השבת, ולאחריה אומרים ברכת הנהנין שזו ברכת היין. אז אני רוצה לעשות בתשומת הלב לדברים שכתב הריטב"א בהגדה של פסח שלו, במסגרת דיון הנושא שיש עליו גם בפרק הרבה פסחים, מלחמת עולם בין הגאונים והראשונים, והוא להלכה למעשה יש בו פסיקה שונה לאשכנזים ולספרדים, זה בנושא של הברכות בכוס היין על ארבע כוסות. פסק הרמה, שזה בעקבות שיטות גאונים מסוימות, וכך נוהגים האשכנזים, שמברכים בורא פרי הגפן על כל אחת מהכוסות. לעומת זאת, הפסק של המחבר בשולחן ערוך הוא שיש לברך רק על הכוס הראשונה ועל הכוס השלישית, משום שברכת בורא פרי הגפן של הכוס הראשונה תופסת גם לגבי הכוס השנייה. לא היה שום הפסק ביניהם. אני גם מזכיר שבין הכוסות, אם הוא רוצה לשתות, הוא מותר לשתות. לעומת זאת, לאחר ברכת המזון צריך לברך מחדש על הכוס השלישית, ודבר דומה תופס גם לכוס הרביעית. היא ברכת בורא פרי הגפן שלה היא הברכה על הכוס השלישית. עכשיו, כשהריטב"א דן בשאלה הזאת, הוא מסכם אותה בקצרה במילים הבאות, והוא מתאר פה את הכוס השנייה. כן, וכשמסיים ההגדה עד למים ומים, נוטלים כל אחד ואחד כוסו בידו ואומרים בנעימות ברכת אשר גאלנו, והגאונים ז"ל אומרים שמברך עליה בורא פרי הגפן, ואף על פי שכבר ברך על כוס ראשון והיה דעתו לשתות, כיוון דמצווה באפי נפשהו, הווה כאילו הוא עכשיו ראשון לעצמו. העובדה שאני שותה אותו לא כהמשך לכוס הקודמת, אלא כל הסיבה שאני שותה אותו כדי שתהיה לי כוס שנייה של ארבע כוסות, אז אני מזהה אותו בתודעתי ככוס שנייה. לכן אומר הריטב"א בשם אותם גאונים, הווה כאילו הוא עכשיו ראשון לעצמו, וכן המנהג, אבל הוא עצמו דוחה את זה. אבל אין כן הלכה מחוברת. עכשיו מגיע הקטע שלשמו הבאתי את זה. הוא ממשיך ואומר, ואילו היה כן, היה ראוי לומר בורא פרי הגפן קודם ברכת אשר גאלנו. שבכל מקום דהווה ברכת בורא פרי הגפן, אי הווה ברישה, חוץ מברכת המזון, שם בורא פרי הגפן הוא לאחר הברכה. הלכך, היות ואנחנו גם לפי בעלי אותה שיטה שמברכים בורא פרי הגפן שהוא רק לאחר אשר גאלנו, וכך אין אומרים בורא פרי הגפן אלא על כוס ראשון של קידוש וכוס של ברכת המזון. אלא הדברים של הריטב"א, שדומני שהם מתבארים היטב לאור הדברים של הרב, ממש מצטרפים אליו. יש פה שאלה שחוצה את כל פרק הרבה פסחים בשני החלקים שלה, גם בהלכות קידוש וגם בהלכות ליל הסדר. יש שאלה מרכזית שחוצה לאורך כל הפרק, והיא האם ההלכות שמתוארות הן הלכות סעודה, הן מתחייבות מכוח הלכות ברכות, או שהן מתחייבות מכוח המצווה שבתקסים האלו, או על רקע דברים שכבר נאמרו פה. היות וחז"ל גם ביחס לקידוש וגם ביחס למצוות ליל הסדר בחרו לקיים את מצוות הלילה במסגרת של סעודה, והיות וכן חלק ממה שמתואר בפרק הזה הוא מכוח הלכות סעודה, אני צריך לברר כל דבר, האם הוא בגלל שזה סעודה, או אם זה בגלל שהוא חלק מליל הסדר. אני גם יכול לומר, למי שקצת מכיר את החצי השני של הפרק, יש ככל הנראה גם חלקים שבמקור, כלומר בעולמם של חז"ל, השתייכו לחלק הסעודה, ועם הזמן הם נודדים לחלק של המצווה. הדוגמה הכי בולטת זה מה שאנחנו מכנים כרפס, שמבחינת מקומו במשנה זה ככל הנראה פשוט מנה ראשונה, זה פרפרות, זה כמו מי שהולך למסעדה המזרחית אז בלי שאתה מזמין מוצאים לך סלטים, אחרי זה גם תשלם על זה, תהיה, זה לא בחינם, אבל מוצאים לך, כן? עם הזמן זה נודד והופך להיות היכר לתינוקות וכו' וכו', ואני לא אפרט את זה פה, אבל אני אומר בגדול, שאלה הזאת עוברת לאורך כל הפרק, כולל דברים שבסוגיה שלנו, שאנחנו אוחזים בה, פורס מפה, שאני מקווה להגיע אליה, אותה שאלה עולה שם, האם חלק מהפרטים ההלכתיים הם פרטים של ברכת המוציא, או שהם חלק מדיני קידוש? מה שדומני שהרצווה אומר כאן הוא שמכוח הלכות ברכות הנהנין זה ברור שאין סיבה לברך על הכוס השנייה ולא על הכוס הרביעית. היות וברכו בורא פרי הגפן על כוס שלפניה, לא היה ברכה לאחריה, אין שום דבר שמפקיע את אותה ברכה ראשונה. אז זה במיוחד, גם פה אני פונה למי שמכיר, יש הרי דעות, זה מופיע ברשב"ם בפסחים קי"ד, שמה כל מטרת הכרפס שהזכרתי קודם? להוות את הברכה הראשונה בורא פרי אדמה של המרור, כן? למה? זו שיטה מאוד משונה, אבל השיטה הזאת טוענת שלא ניתן לברך בורא פרי אדמה על המרור משום שאין עושים מצוות חבילות חבילות. המרור לא יוצא ידי חובת ברכות הנהנין בברכת הלחם, המצה, מהסיבה שהוא לא חלק מהסעודה. לא ראיתי בן אדם אוכל מרור להנאתו. במקור כן, במקור זה לא היה מרור, במקור, בסדר, הבנתי. אוקיי, אנשים לא אוכלים מרור להנאתם, היות ואנשים לא אוכלים מרור להנאתם, אז איך לברך על הבורא פרי אדמה? התשובה היה הכרפס. עכשיו, אם הכרפס יכול להיות הברכה של המרור, למה הבורא פרי הגפן של הכוס הזה לא יכול לכוס השנייה? אין שום הבדל בנתונים. אז הרי מצד הלכות ברכות הנהנין אין סיבה לברך, אלא מה? נחזור ללשון הגאונים, כיוון במצווה באה פי נפשו. אבל אתה רוצה לברך בורא פרי הגפן מצד הזהות ההלכתית של הכוס הזאת, כי אתה רוצה לייחד אותה ככוס הלכתית. אומר הרצווה, אם זה הנימוק שלך, אז בורא פרי הגפן הזה לא נגזר מכוח הלכות ברכות הנהנין בלבד, אלא הוא נגזר מכוח היותו חלק מטקס ארבע הכוסות. אז אם כך, הוא צריך להיאמר לפני ברכת אשר גאלנו. כמו שבקידוש, את ברכת בורא פרי הגפן, אנחנו אומרים לפני מקדש השבת. העובדה שאין מי שהציע את הדבר הזה, כלומר העובדה שגם בעלי השיטה השנייה מציעים לברך את בורא פרי הגפן לאחר ברכת אשר גאלנו, היא הוכחה הלכתית לכך שמברכים אותו רק מכוח הלכות ברכות הנהנין, ולכן דעת הרצווה אין לברך את זה. שמש, הדברים שלו הם ממש יושבים על על ההצעה הזאת של הרב.
אי אפשר להוציא את זה מהתוספות בדף קוף כאן, רבי יוסי שהוא מצטט את הברכות והכוסות יחד, הוא לא מדגיש את הברכה, צריך לברך על הברכות. אז אני צריך להשביר את זה.
כן, אבל הנושא הזה יותר, הוא נדון בהמשך הפרק. התוספות הזה ניגע בו, התוספות מדהים, אבל הוא פחות נוגע בשאלה הזאת.
אז איך עונים על השאלה של
הרצווה? סליחה, לא הבנתי.
איך עונים על השאלה של
הרצווה? איך עונים על השאלה של הרצווה? אוקיי. קודם כל לא חייבים להסכים עם כל הניתוח שלו, אבל אפשר לענות מכל כיוון שאתה רוצה. אתה יכול לומר שגם כשהסדר הפוך זה מתחייב מכוח הלכות ברכות המצווה, אתה יכול לומר את זה. אתה יכול לומר שמכוח הלכות ברכות הנהנין שזה מתחייב. מה שאפשר לדעתי לומר, שלי נראה יותר סביר, זה שאחד מקרין על השני. למה הכוונה? אין הכנה מהמניע או המוטיבציה לשתות את הכוס השנייה וגם לברך עליו בפני עצמו, המניע הוא המצווה שבדבר. אבל ברגע שבתודעה אני מנתק בינו לבין הכוס שלפניה, אז אולי בלכות ברכות הנהנין עכשיו אני חייב לברך עליו מחדש. כשאני אתאר לך עוד דבר, זה שבספרות ההלכה האשכנזית, ספרות דברי רש"י, מישהו אולי מכיר את הספרים, ספר הפרדה, ספר ההורה או ההורה, לא ברוך לבטא את זה, סידור רש"י. שם הוא מחזור ויטרית, שם כשמסתכלים בנושא הזה מגלים דבר מאוד מאוד מעניין. הם מחייבים להלכה לברך ברכת על הגפן ועל פרי הגפן אחרי הכוס הראשונה, ואז ברור למה צריך לברך. עכשיו כשקוראים את הנימוק מגלים דבר יותר מעניין. אני לא הכנתי את זה, סליחה, אני לא הכנתי את הטקסט, אבל אני אבדוק את עצמי בהמשך השבוע. מופיע עכשיו למה אנחנו צריכים לברך על הגפן, כדי שאני אוכל לברך בורא פרי הגפן על הכוס הבאה. או פה ממש רואים את מה שאני תיארתי. אני, כאילו, התפיסה אומרת כך, אני רוצה לברך בכוח דיני ארבע כוסות, בורא פרי הגפן על הכוס הבאה. כך אני מכריז עליה ככוס, או סתם תתחיל לשתות. זה נראה כהמשך של הכוס הקודמת. איך אני מבדל אותו? איך אני יוצר לו זהות ככוס נפרדת? בורא פרי הגפן. מצד שני, אני באמת לא יכול, כי עדיין, אז אני צריך לבטל את הבורא פרי הגפן הראשון, על ידי ברכת על הגפן, ואז אני עושה את זה. אז ממש אפשר להרגיש איך יש היזון חוזר, ממש דיאלוג בין שתי המערכות האלה. אבל רגע, אני חושב שהרצווה הזה הוא ממש מוסבר מאוד מאוד יפה בכיוון שהרב הציע, שהוא הציע את הדברים האלה במסגרת הלכות קידוש. שמה ששונה אבל בין שתי הדוגמאות האלה ושני המקרים, זה המניע למה לתאר את בורא פרי הגפן או כחלק מהקידוש, או חלק כברכת המצווה. בארבע כוסות הוא שאני מעוניין להפריד בין הכוסות, זה המניע. בקידוש הסיבה כמעט הפוכה, לפחות לפי מה שאני מבין, הרב לא מסביר, חוץ מלומר את זה הוא לא מסביר. אני מבין שהמטרה היא באמת לשייך לקידוש את כל הסעודה, ולכן אני מעוניין לחבר אותם יחד, מעין שרשור כזה. עד כאן בדברי בית שמאי בית הלל. אחרי זה בשיעור הקודם התחלנו את העיון שלנו במחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה. התחלנו את העיון בתוספתא. אני מבקש היום לראות איך הברייתות האלה התגלגלו בתלמודים, ואז לעבור לסוגיות. כלומר, בעיקר לסוגיית הבבלי, אבל גם במקצת סוגיית הירושלמי, כן? ראינו שבתוספתא יש לנו בעצם שתי מחלוקות. מחלוקת אחת בהלכה א', שם התוספתא אוסרת לאכול בערב שבת עם המנחה ולמעלה בשם רב יהודה, כדי שהוא יהיה בתאווה בשבת. ודיברנו על הזמן המיוחד הזה שבו יודעים לעצור את התאווה של יום שישי ולדחות אותו לליל שבת, ואילו רב יוסי מתבטא אוכל והולך עד שעה שתחשך. כן, מהלכה ב' לכאורה יש מחלוקת שנייה, מחלוקת בנושא שונה לגמרי. במידה ואכלו וקדש היום, מה צריכה להיות ההתנהגות הראויה? כשהתוספתא בהלכה ב' מתחילה בסיפור של מעשה, שברור מהסיפור שהוא מתרחש במקומו של רב יוסי, כאילו צריך להתנהג כמור בבית שלו. היה שם סוג של מכתף קצת, כי בעקבות זאת קבוע הלכה לדורות ככה. טוב, נבדוק בהמשך הלימוד היום האם באמת ההלכה נקבעה כמור, כן? ואז בהלכה ג' התוספתא נראה שהיא בעקבות המעשה של הלכה ב' היא מתארת באופן מופשט מקרה של אורחים שהיו מסובין אצל בעל הבית וקדש עליהם היום. וכאן ראינו את הקושי עם לשון התוספתא, ועקור עם חשיכה, משמע שהם לא חייבים, רק שאם הם עשו ככה זה נראה כאילו המפסיקין של רבי יהודה חזרו ומזגו להם את הכוס, אומרים עליו קדושת היום, דברי רבי יהודה. אז קושי אחד הוא העקרו שהוא משמע אם הם עשו ככה. העניין השני שהרבה דנו בו זה שיש פה תיאור רק של קידוש כשהם חוזרים. הזכרתי פה שאוליברמן יש לו דיון נרחב, שרוב הראשונים סבורים שהמפסיקים של רבי יהודה הכוונה ברכת המזון. לעומת זאת בבהג מפורש שמפסיקים זה ללא ברכת המזון, הכוונה עוקרים את השולחן ואחרי זה אפשר להחזיר אותו. הוא רוצה לחזק את הכיוון הזה בתוך התוספתא. למה לא מוזכר פה ברכת המזון? מהסיבה שהפסקה נעשית גם בלעדיו. ואז רבי יוסי מתבטא, אוכל והולך עד שעה שתחשך. שזה ממש מילה במילה, אותו רבי יוסי כמו בהלכה א', ממש כאילו רבי יוסי יש לו פזמון, כל מה שרבי יהודה אומר הוא חוזר על אותו ביטוי. מה שלא כל כך מובן זה, לכאורה זה שלהם שתי מחלוקות שונות. מאוד מתאים שרבי יוסי יגיד את זה במחלוקת הראשונה, בהלכה א', מה כל כך מתאים להגיד אוכל והולך עד שעה שתחשך, שמתואר מקרה שהם עקרו והלכו, הם כבר הפסיקו לאכול, כן? כלומר, אלא כן, מה הכוונה? אוכל והולך, אל תעקרו, אלא תמשיכו. כלומר, כל המוטיבציה שלכם היא, היא לא מחויבת, כן? ואז בהלכה ד' הפשטות שבתוספתא היא נשנית בשיטת רבי יוסי. היות ורבי יוסי אומר, תמשיכו לאכול, מזגו לו כוס ראשון, מברך עליו ברכת המזון, מזכיר של שבת בברכת המזון, ואז על הכוס השנייה רבי יוסי אומר, קידוש. שבאו נעקוב לרגע אחרי איך הברייתא מתגלגלות בשני התלמודים, שבואו נתחיל מהתלמוד הירושלמי, זה הכל בדף של שבוע שעבר, תראו התלמוד הירושלמי מה קרה לנוסח הברייתא. זה שורה 23, דקנה, ערב שבת מן המנחה ולמעלן, לא ייטום אדם כלום עד שתחשך כדי שיכנס לשבת בתאווה. הביטוי עד שתחשך, שבתוספתא מופיע בפי רבי יוסי, נכון? רבי יהודה בתוספתא אומר, מן המנחה ולמעלה. לא כתוב יותר מזה, כן? פה כתוב, עד שתחשך, הביטוי עובר מרבי יוסי לרבי יהודה. כן? מה לשונו של רבי יוסי בתוספתא? גם היא משתנה. אוכל והולך עד שעה שהוא משלים. כן? זה התנועה שקורית פה. יש לתנועה הזאת נפקות האדירה אולי על פרשנות הברייתא. שכן, בעוד שבירושלמי, בנוסח הברייתא ברור, שעד שעה שהוא משלים הכוונה, אל תתייחס למה שקורה בחוץ, אל תתייחס לעובדה שהשבת נכנסה, פשוט תגמור את הארוחה, ואז, בעקבות ככל הנראה הברייתא בתוספתא, מתי תקדש? בסוף הארוחה, כן? אחרי שהארוחה מסתיימת, בלשון הברייתא בתוספתא, וכך היא גם מופיעה בבבלי, יש מקום לפרש אחרת, והסקנו בזה ברחבה בשיעור הקודם, שהיה עד שעה שתחשך הכוונה, וכשחשך תפסיק ותעשה כמו רב יהודה, כמו רב יהודה, כן? גם ניסיתי לתלות את זה אולי בידע שלנו ממקום אחר, שרב יוסי ורב יהודה חולקים בשאלה מתי קדש היום, מתי שבת נכנסת. לפי רב יהודה זה קורה בתחילת בין השמשות, ולפי רב יוסי זה קורה לאחריו, אבל בירושלמי ברור שזה לא מתפרש ככה. שבבבלי יש פה תסבוכת נוספת, ומי ש... אני מבקשתי מעכשיו להביא גמרות כל שיעור, זה פשוט יפה, אבל בבבלי מי שיפתח בקוף ב' יראה מה קרה לברייתא של הלכה ד' ג' וד'. כי תראו מה מתואר פה. בני חבורה, תנו רבנן, זה סוף העמוד. בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום, מביאים לו כוס של יין ואומר עליו קדושת היום, ושני אומר עליו ברכת המזון דברי רב יהודה. רב יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך, גמרו כוס ראשון, מברך עליו ברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום. אז יש לנו פה גמרו כוס, מי בעצם אפשר להגיד רב יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך, תוספת סוף הלכה ג' תחילת הלכה ד'. אבל התוספת הבבלי, הברייתא שלו, יש בו מעין נגטיב. הוא יצר גם תמונת ראי דומה בדברי רב יהודה. כלומר, אם בתוספת לרב יהודה, אני חוזר ללשון של התוספת ברב יהודה. כן, התוספת היא... סליחה, רק... הרב דפים, אני לא רוצה פה מקום נגטי. כן. אם בתוספת הלשון של רבי יהודה רק עקרו, חזו, מזגיל להם את הכוס, אומרים להם קדושת היום. זה מה שכתוב, נכון? תראו מה יש פה, פה יש שתי כוסות. מביאים לו כוס של יין, אומר עליו קדושת היום, ושני אומר עליו ברכת המזון. ויש פה גם שתי כוסות, רק עם סדר הפוך מרבי יוסי. כי מה הסדר של רבי יוסי? כוס ראשונה... ברכת המזון, כל שנייה קדושת היום, סדר הפוך, גם שתי כוסות, כוס ראשונה קידוש, כל שנייה ברכת המזון. רק פה זה עשה לראשונים כאב ראש גדול, כי לשיטת רוב הראשונים המפסיקים של רבי יהודה מהו? ברכת המזון, ברכת המזון. אז מה זה הקידוש ואז ברכת המזון? רב שאול ליברמן רוצה לטעון שהברייתא הזאת נקראת מצוין לשיטת הבאג. הרי לשיטת הבאג מפסיקים שרב יהודה הוא ללא ברכת המזון, ולכן כוס אחת קידוש וברכת המזון יהיה בסוף. אבל לשיטת הרוב הראשונים שהמפסיקים של רב יהודה הוא עם כאמור עם ברכת המזון, איך להבין את זה? פה יש שתי אסכולות גדולות בראשונים, הכל נמצא פה על הדף, רשב"ם בתוספות. כן, אסכולה אחת היא אסכולה שמסבירה שכדי לברך ברכת המזון ולשתות את הכוס של ברכת המזון, מה אתה חייב לעשות? לא, לקדש. למה? כי ברגע ששבת נכנסה אסור לשתות. מה אדם, הרי מה הסיבה שאתה מפסיק? קדש היום? אם קדש היום, אז מה עכשיו תצטרך לעשות? להפסיק. אבל ברכת המזון כולל כוס, אבל אסור לשתות, לכן יוצא איזה משהו מאוד פרדוקסלי. תקדש ברכת המזון, ואז מה תעשה? עכשיו נטילת ידיים ותאכל עוד פעם. אבל ככה למשל מופיע פה, תסתכלו ברש"י, רש"י ב... טוב, פעם ראשונה שאנחנו קוראים רש"י ורשב"ם, אז רק אני אסביר מה זה רש"י ורשב"ם. אנחנו רגילים שמתי יש רשב"ם? שאין רש"י. מה זה פה שיש גם רש"י וגם רשב"ם? אז אני רק אגיד מה השערה של פרופסור אורבך בספרו בעלי התוספות. הוא, אני לא בדיוק יודע להגיד את כל השיקולים שהנחו אותו, אבל הוא טוען שרש"י פה נראה קצת גולמי. רש"י לא גמר לערוך את הפירוש, ולכן מה עשה הרשב"ם? החליט שצריך בצד רש"י פירוש יותר מהוקצע. אני לא לגמרי יודע, אבל תסתכלו מה אומר פה רש"י. הוא אומר עליו קידוש היום באמצע סעודתו, ושני מיד אומר עליו ברכת המזון. הוא מפסיק, כדאמר רבי יהודה, זה ברכת המזון, לא כי סיימת לאכול. זה ברכת המזון בגלל הפסקה. ומי הועיל והגיע עונת קידוש, צריך לקדש תחילה. עכשיו רש"י אומר, לא גרסינן ראשון אומר עליו ברכת המזון, שני אומר עליו קדושת היום. רש"י הכיר גם גרסה הפוכה, שגרסה הזאת, אם הוא בעלי התוספות מביאים אותה, תהפכו את הדף, תראו את זה, תוספות הראשון בקוף בית עמוד בית. אחי גרסין ראשון אומר ברכת המזון, זאת שיטה אחרת לפרש, וזה שפשוט הופכים את הסדר. וקודם ברכת המזון מדין מפסיקים, ואז כוס שנייה מדין קידוש. כי אני חוזר לפי הבהג, אפשר ליברמן מציע, שזה הסדר שכתוב ברש"י, אבל הכוס הראשונה היא מדין מפסיקים, והכוס השנייה כשתסיים לאכול זה ברכת המזון, כי סיימת את הארוחה. רגע, אתם יכולים לראות פה שהברייתות בתוספתא הם עברו תנודה מסוימת, עד שעוברים למקבילות בתלמודים, הברייתא הראשונה בירושלמי עבר איזה תנועה, והברייתא השנייה בבבלי עבר איזה תנועה. דבר נוסף זה שהתוספות פה, ושם באותו דיבור המתחיל, הם מסבירים שהעקור הוא בעצם לכתחילה חייבים לעקור. למה חייבים לעקור? כי מפסיקים. עכשיו כשמעיינים בכתב יד ארפורט של התוספתא, במקום עקרו כתוב עוקרים. וגם שם אפשר לראות מה נאמר, דעתו זה בהשפעת שיטת התוספות. עכשיו זה ידוע שכתב יד ארפורט אוהב לעשות הגאות בתוספתא, זה כתב יד אשכנזי מהמרכז של בעלי התוספות. בכל מקרה, עד כאן הברייתות. מה שעצרנו בפעם קודם, ופה אני רוצה לגעת בתוספות שלך, בסדר? זה איך להסביר את יסוד המחלוקת בין רב יוסי ורב יהודה, שאני בשיעור שעבר הבאתי ממש בסוף הדברים. יש פה שני רב יוסי ורב יהודה, צריך להסביר את שניהם. הבאתי הסבר אחד של הריד לרב יוסי ורב יהודה בתחום של שלא יאכל אדם, והסבר, סליחה, של מפסיקים, והבאתי הסבר של רבינו דוד ליסוד המחלוקת שלהם בדין של לא יאכל אדם. וניסיתי לטעון ששני ההסברים שנחבר אותם בעצם הופכים ליסוד אחד לשתי המחלוקות, ואני אחזור לדברים בקצרה. כן, הריד שואל ואומר, אני לא מבין, אנחנו נראה את זה מיד בסוגיית הגמרא, למה רב יוסי שאומר שבמצה אסור לאכול בערב פסח, מותר בערב שבת לאכול, לא נפשך? מה, כשיש מצוות אכילה בלילה חייבים להפסיק לא לאכול לפני כן, אז למה לא לשבת? ועל זה הוא אומר את הדבר הבא, שחובת קידוש היא לא חובת אכילה, חובת קידוש היא חובת אמירה. צריך להגיד קידוש.
קידוש אחר.
עכשיו קידוש על היין, למה על היין? כי אין שירה על היין, יש יין בארוחה, אבל למה זה שדבר קידוש זה פשוט חובת אמירה. בא רבנו דוד ושאל רבי יוסי שמפסיקים, ואומר, אמר, הוא לא למד את הגמרא בשבת על שלוש סעודות, הוא לא שמע רב חיתקה, אמר, הוא לא יודע שיש מושג כזה שקרא סעודת ליל שבת. והתשובה שהוא נותן הוא שהוא שמע על זה, רק שהוא פרש את זה אחרת, כמו במקביל לשיטת רבנו תם, שמי שלא רעב בזמן סעודה שלישית בחורף, גמר לאכול בשתיים בצהריים, בארבע וחצי אומרים לו עוד עשר דקות שקיעה, רוץ מהר, שהוא לא חייב לאכול. וזאת למה? כי המצווה לא לאכול, המצווה הוא בשבת להיות במצב של עונג. ולכן אם זה מענג אותך לאכול, תאכל, אבל אם אתה לא מתענג על ידי אכילה בזמן, אתה לא חייב לאכול. אומר רבנו דוד, אותו דבר נכון גם הסעודת ליל שבת, רבי יוסי לא דורש ממך בליל שבת לאכול, הוא דורש ממך להיות סווה בליל שבת. אז אם אכלת ביום שישי אחרי צהריים ואתה סווה בליל שבת, אתה במצב של עונג. אם כך, די לנו בזה. ולכן רבי יוסי אומר, אל תתכנן, תאכל ביום שישי, זה לא סותר את עונג שבת, כי אתה תהיה סווה בליל שבת. כשמחברים את שניהם יחד, בעצם יוצא שלרבי יוסי אין בעצם מושג של סעודת ליל שבת. היות ואין לו מושג של סעודת ליל שבת, מזה נגזרות שתי עמדות הלכתיות שלו. גם נגזר מזה שמה שהתחלנו לבחון בשיעור הקודם, יעלה בשבוע הבא בעזרת השם עוד פעם, קשר בין סעודת שבת לבין הקידוש, לא יכול להיות קשר כזה, מאיזה סיבה? אין סעודה אז. ולכן גם הקידוש הוא רק חובת אמירה. או בלשון אחרת, יסוד המחלוקת שלו עם רבי יהודה, הוא בעצם מתחיל ברכות סעודת שבת. רבי יהודה אומר שיש מושג של סעודת שבת, ולכן חובה לתכנן שתוכל לאכול אותו בערב, לכן אל תאכל מן המנחה ולמעלה, היות ויש לו מושג של סעודת שבת, אז הקידוש שלו רוכב על סעודת השבת. לעומת זאת, לרב יוסי, שאין מושג של סעודה, שניהם, הקידוש הוא חובת אמירה, ולכן גם אין צורך לתכנן את האכילות. שבתוספות בדף קוף חולקים על כל מה שנאמר פה, הם מציעים כיוון אחר, שהם רוצים לחזק אותו מהתוספתא שלמדנו, אלא שהחיזוק הזה מהתוספתא תלוי בשאלה שהיא מחלוקת אדירה בין הראשונים, שתלויה בשאלה מאוד מהותית על הזכרת בין המאורע. בתוספות דיבור המתחיל, רבי יוסי אומר, אין מפסיקים, בקוף עמוד א'. כן, אני מקריא את הדברים בפנים. כן, התוספות אומרים כך. וגומר כל הסעודה ומברך ברכת המזון ואחר כך מקדש כדמוחק וברייתא דלקמן. כתוספות ידעו את הגמרא בקוף ב'. משמע דאין צריך לעשות סעודה לשם שבת, דאי צריך, מה לא להמתין, יפסיק מיד. וזה בדיוק התוספות בתחילת הדרך הולכים בכיוון שניסיתי להסביר כפי שאני רואה את הדברים בצירוף הריד לרבנו דוד, שרבי יוסי באמת אין לו מושג של סעודת שבת. אבל שואלים תוספות, ואם תאמר, ואיך יעשו קידוש בלא סעודה? הלוא אין קידוש אלא במקום סעודה. עכשיו זאת שאלה במחילה, כן? מאוד מאוד מוזרה. כי אם באמת רבי יוסי אומר שאין סעודת שבת, הוא ודאי לא חושב שקידוש צריך במקום סעודה. הרי כל הדין של קידוש במקום סעודה, אני אגלה לכם, זה בעמוד הבא, בקוף עמוד ב', זה מאמרה של שמואל, רב חולק על זה, זה לא מאמרה תנאית, מה כל כך נורא שרבי יוסי חולק על זה, כן? אבל התוספות כדיאלקטיקנים שאוהבים הרמוניזציה, הם לא מעלים על דעתם שרבי יוסי חולק על זה. אני אגיד את זה אחרת, הם כנראה גם לא מעלים על דעתם שהם מושג של סעודת שבת כל כך. ולכן תראו מה הם מחדשים. הם אומרים כך, ויש לומר, דחשיב קידוש במקום סעודה. גם לרבי יוסי יש סעודת שבת במקרה הזה שאדם אכל ביום שישי. כיוון שמיד אחר הסעודה עושה קידוש, ואותה סעודה הוא לא לו לסעודת שבת. על ידי הקידוש בסוף הסעודה אני גורר את הסעודה שהייתה לפניה, והיא הסעודה של הקידוש הזה. מה ההוכחה שלהם? באמת הוכחה יפה. כנמוכה בתוספתא דקטני במילתי דרבי יוסי, הוא מזכיר של שבת בברכת המזון. כן, למה הם הלכו לתוספתא ולא לברייתא בקוף ב', כי מי שיין בברייתא שמע שקוף ב' לא דיבר על ההזכרת מן המאורע. אבל הברייתא שבתוספתא כותבת את זה, אני גם מזכיר לכל מה שפה מההתחלה, התוספתא בפרק ג' מה היא קוראת להזכרת מן המאורע בברכת המזון בשבת? קדושת היום, ככה היא קוראת לו. כלומר זה קיום של קידוש. שאומרים תוספות, אם אני על הסעודה שאכלתי אותה ביום שישי ואני מברך בליל שבת יכול לומר הזכרת מן המאורע, סימן שהסעודה הזאת היא סעודת שבת, למרות שהיא נאכלה ביום שישי. רק שהדבר הזה הוא תלוי בשאלה גדולה מאוד שנחלקו לגבי הראשונים בדין הסקרת מן המאורה. התוספות פה יש הנחה שיש לה תימוכים לכאורה גדולים מאוד מסוגיה בברכות בדף ממתת, אבל איך לפרש את אותה גמרא תלויה במחלוקת של ראשונים שגורמת לליטאים כל מיני תסבוכות, בעיקר כששבת הוא ערב ראש חודש, ואז הם שואלים את עצמם מה אני עושה עם השלשידיס שאני אוכל אותו לתוך הלילה, אם רצה יעלה ויבוא, וכן מה ליטווה כתור עושה? מברך לפני השקיעה, כן? קיצור, הוא מסתבר, כן? אבל בוא נסביר את העניין. השאלה היא כזאת, האם ההזכרת מן המאורה היא קיום בסעודה באמת? הרי זאת כל ההנחה של תוספות. התוספות הזה זועק בכל רם שההזכרת מן המאורה מגדיר את הסעודה שאכלתי. הוא לעמיתו של דבר, הוא קיום בסעודה. ואני אומר, התימוכים הגדולים לכיוון הזה עולים מגמרא אחת בברכות בדף ממתת עמוד ב', שם הגמרא דנה בדינו של אדם ששוכח להזכיר מן המאורה. ומה שעולה מאותה גמרא הוא שבימים שיש חובת סעודה, אני אקרא את זה, אני צריך להגיד את זה בעד פה, בסדר, נפתח את זה, תנו לי לפתוח. והגמרא שם אומרת שבימים שיש חובת סעודה, אז מזכרת מן המאורה היא מעכבת. אז אני פותח את זה, בסדר? כן, אני קורא, כן? אמר רבי דיבר רבין, אמר רב נחמן אמר שמואל, טעה ולא הזכיר שלוש חודש בתפילה, מחזירין אותו, בברכת המזון אין מחזירין אותו. אמר לרבי אבין לרב אמרם, מה ישנה תפילה ומה ישנה ברכת המזון? אמר לי, אף לדידי קשה לי, ושאילתי לרב נחמן, ואמר לי, מיני דמר שמואל, לא שמע לי. אלא נח זה ענן, מה נחשוב לבד, גם זה כדאי, כן? תפילה דחובה היא, מחזירין אותו. ברכת מזון, עדי בי אחיל, בי לא אחיל, אין מחזירין אותו. שואלת הגמרא, אלא מעט השבתות וימים טובים, דלה סגי, דלה אחיל, יש חובת סעודה ושבת ויום טוב. החנמי די איתי הדר, אמר לי, אין, כן, אתה צודק. דאמר רבי שילה, אמר רב, טעה, חוזר לראש. שואלת הגמרא, הסוגיה שם דנה במסגרת דיון מטרימה, שמי ששוכח הזכרת מן המאורה, אז הוא יאמר ברכה אחרי בוני ירושלים, ואמר רבון הסירועים שמה, שאפשר בלי, כן, מה אתה אומר שהוא חוזר, שיגיד את הברכה, ואמר רבון המערב, טעה, אומר ברוך שנתן, אז לא צריך לחזור, תגיד את הברכה, להביא את מרלה, לא שענו אלה שלא פתח והטוב האמיתיב. הפתח והטוב האמיתיב חוזר לראש, והתשובה היא פשוטה מאוד, כנראה שהגמרה הזאת היא בשיטת אותה דעה, שברכת הטוב האמיתיב היא לאו דאורייתא. אני רוצה להסביר רק לרגע, למה הכוונה שטוב האמיתיב לאו דאורייתא? זה לא הכוונה שזה חלק מברכת המזון, רק שזה מדרבנן חלק מברכת המזון. אם הטוב האמיתי הוא לאו דאורייתא, הכוונה היא שברכת המזון מסתיים בברכת בוני ירושלים, והטוב האמיתי לא נאמר בכלל כחלק מברכת המזון. הוא נאמר, עכשיו יש ברכת הטוב האמיתי שנאמרת כברכה עצמאית. יש עוד הזדמנויות שיהודי אומר הטוב האמיתי. ועוד וכך, ברכת המזון הסתיימה, לכן חוזר לראש, אם כבר התחלת את הברכה הבאה. רואה כי הגמרא הזאת יוצרת קישור ברור, שעולה מן הדבר שדורש הסבר. מצד אחד, בראש חודש לכתחילה חייבים להזכיר מן המאורה, נכון? מצד שני זה לא מעכב, כן? שמה שעולה ממנו בבירור, שמה שמעכב זה החובת הסעודה. ולכן הכיוון הפשוט שעולה ממנה הוא, שחובת הזכרת מן המאורה היא מתחייבת, שאני נמצא בתאריך מסוים, אני צריך להתייחס אליו. אבל העיכוב שבדבר הוא קשור בחובת הסעודה, משום שזה קיום בסעודה. אני כבר אומר, כחיזוק לקו הזה, הסעודה יש לה כוס לפני המזון ולאחר המזון. אנחנו רואים תוספות שחושבים שקידוש במקום סעודה הוא לכולי אלמה. הכוס לפני המזון חייב להיות קשור לסעודה, וגם הכוס ברכת המזון, שגם לא בפשטות יש כוס, כן? בואו לא ניכנס לסבך הזה, אבל גם בברכת המזון אני מתייחס לעובדה של שבת, כאילו לסעודה יש סנדוויץ' שהוא פותח בקידוש וגומר בקידוש. כן, ולכן אומרים התוספות, רבי יוסי בעצם אומר את הקידוש אפשר לעשות בסוף הסעודה, הוא מתייחס לסעודה שלפניה. אז אני אומר, זה תלוי במחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מה דינו של אדם שאכל את הסעודה בשבת והוא מברך במוצאי שבת? מה דינו של אדם שאכל יום שישי והוא מברך בשבת. אני לא אכנס אתכם בכל הסמך. הדיון הידוע ביותר בתחום הזה הוא בנושא הזה, הוא בראש, גם בפסחים פה בפרק עשירי וגם בתשובה של הראש. אני ברשותכם, פשוט היה לי יותר נוח, אני אקריא לכם סיכום של הדברים במאירי. כן, המאירי כותב ככה, ובתוספת אמרו על ברית הזו ואומר של שבת בברכת המזון כמו שכתבנו למעלה, זה לא הגיע לבבלי, רק בתוספת. יש אומרים שלא נאמרה אלא לשניהם, רצונו לומר לרב יהודה או לרב יוסי, שהדברים נראים דווקא בדרך זה, שלרב יוסי כבר אכל מי שחשיכה, ולרב יהודה כבר קדש וראוי להזכיר של שבת. לכל אחד מהם יש סיבה אחרת למה הוא אומר מן המאורה. לרב יוסי כי הוא המשיך לאכול אז הוא אכל בשבת. לרב יהודה מה הסיבה? כי קידוש, נכון. אבל כל שגמרו עם חשיכה, שאין כאן לרב יוסי קדימת קידוש ולא אכילת שבת, הדברים נראים שלא להזכיר בשל שבת. והדברים ברורים שאף על פי שהברייתא אפשר לפרשה, כן, הדין מיה, אף על פי שגמר ולא חזר לאכול, כך הוא הועיל למקום מקום בשעה שמברך, שבת הוא. אף על פי שהסעודה לא הייתה בשבת, שאין הברכה באה אל המזון שכבר אכלו בחול, הוא ראיה לזה לדעתי, זה לא ראיה כל כך מוחצת, אבל שהרי שכח ולא התפלל בערב שבת, מתפלל ערבית שתיים של שבת, תשלומין, על מהוי למקום מקום שבת הוא מתפלל של שבת, אף באותה שנהלת תשלומין של חול, ואף כשברך בשבת לאכילת חול, מזכיר של שבת, והוא אומר הוא בהפך, אם אכל בשבת וגמר עם חשיכה, ולא אכל כלום במוצאי שבת, אינו מזכיר של שבת, אחר שבחול הוא מברך אף על פי שברכתו באה על סעודת שבת. אז לשיטת המאירי, זה הכל תוליד בזמן שאתה מברך. אבל אם נחזור לרב יוסי, לפחות התיאור בברית, המאירי טוען, שבתוספת למה אתה יכול לברך, למה אתה מזכיר מן המאורה? כי זו סעודת שבת. למה זו סעודת שבת? כי אכלת אותה בשבת. עכשיו ייתכן שגם התוספות כך, אני לא יודע. אבל דבר אחד ברור, הקו שהתוספות הולכים בו, זה לא שלרב יוסי אין סעודת שבת, הקידוש הוא אמירה שעומדת בזכות עצמה, אלא שמחלוקת רב יוסי ורב יהודה היא האם הקידוש שצמוד לסעודה צריך להיות בתחילת הסעודה או אם די שהוא יהיה בסוף הסעודה. כן, אם אני כל הזמן חוזר על המתכונת, יש יין לפני המזון ולאחר המזון, ובדעת רב יוסי אחת מהכוסות האלה יכולה להיות כוס של קידוש, לרב יהודה דווקא יין שלפני המזון, צריך לפני האוכל להגדיר. עכשיו מי שמאוד, הוא לא מזכיר את התוספת הזה בדיון, אבל נורא מתלהב מהכיוון הזה והולך בו בשיעור הראשון הקידוש, זה סבי הרב ושורים זכר רב המעריך, שם המעריך מאוד מעמוד קוף חב זין במהדורה חדשה שמוסד הרב קוף, בעריכות של כמה עמודים נסה לחזק את הכיוון הזה שרב יוסי לא חולק עקרונית על רב יהודה, גם רב יוסי קידוש קשור בסעודה, אבל צריך לדעת משהו לגבי שיעורים לזכר רב המעריך. הסברתי קצת בהבדל בין זה לבין שיעורים של אבא שלי, שיעורי יורצייט יותר מכל שיעור של הרב היו שיעורים מגויסים. מה הכוונה? המטרה הייתה להגיד חידוש ולגייס את כל החומר למען החידוש הזה, ולכן במקום להציג תמונה יותר מאוזנת, השיעורים האלה כאילו פחות מאוזנים מהשיעורים היומיים שלו, ובשיעורים בישיבה יותר מאוזן, היה ניתוח יכולת ככה ככה, אבל בשיעורי יורצייט הוא גם דרך אגב בספרים הגותיים עושה את זה, שיש לו רעיון וגם להגיד, אני נגיד לוקח איזה כיוון של הרמב״ם, אבל הרמב״ם נגד, הוא מגייס את כולם, איש האמונה הבודד, זה מאוד בולט בכמה הערות שאולי הוא כאילו מגייס את כולם למחנה שלו. ושיעורים זכר רב אמר זה יותר מכל שיעור שאני שמעתי ממנו, הכל מגויס, כלומר רב יוסי מסכים רב יהודה, הם לא חולקים כמעט בשום עיקרון, כי מה שחשוב שם זה לא ניתוח רב יוסי ורב יהודה, מה שחשוב שם זה היסוד של השיעור, שיש קשר בין קידוש וסעודה. לגופם של דברים, זו גישת התוספות, שהתוספות כאן לוקחים את זה לסדר, ותראו איזה דבר מדהים יש פה, זה מתנה בשבילך. התוספות ממשיכים ואומרים, ומי הוא קשה לרב יוסי, איך יעשו דלת כוסות? יש פה בעיה מאוד עמוקה, הרי האדם הזה עושה את ליל הסדר אחרי שהוא גמר שולחן עורך. זה רעיון לא רע, נכון? כאילו אני חושב על ילדים שלי שעצבנים בליל הסדר. טוב, אני לא אעשה את זה, אבל לא, כי פוסקים נגד רבי יוסי בליל הסדר. אבל תראו מה התוספות אומרים, הרי הוא גמר לאכול. עכשיו אני אגיד משהו. מי שגמר לאכול, הוא לא יאכל עוד פעם כשיהיה כתוב שולחן עורך בקדש אורחץ. אוכלים ארוחת ערב פעם אחת בלילה, אלא אם כן אתה מתבגר, כן? ומי הוא קשה לרב יוסי? איך יעשו דלת כוסות כיוון שלא יקדשו לך ברכת המזון ולא יעשו סעודה אחרת? תראו מה הם אומרים, ויש לומר תעשו דלת כוסות שלא כסדר הרגילים לעשות. איך יעשו דלת כוסות? תראו מה זה, כוס ראשונה תהיה כוס ברכת המזון תחילה, ואחריו כוס של קידוש וירקות, ככה זה הכוס הזה נקרא, ואחריו כוס שלישי למה נשתנה, ואחריו מרור, כי לא יהיה מוציא מצות. מוציא מצה, מתי אכלו אותו? בכוס הראשונה. ואחריו, ועל כוס רביעי א', זה ליל סדר, נכון? שפה רואים מאוד יפה את הכיוון הבסיסי שהוזכר בפעם הקודמת.
שאסור לאכול את
המצה הרבה. לא יודע, אבל זה תוספות קודמים, זה פלא פלאים התוספות הזה, כן? טוב, בכל אופן, מפה אני מציע שאתחיל ללמוד כסדר את סוגיות התלמודים, כשהסוגיה הראשונה, אין בבבלי ואין בירושלמי, עוסקות בשאלת היחס בין הברייתא של רב יוסי לרב יהודה לבין המשנה הפותחת של פרק ערב או ערבי פסחים. שכן, המשנה הפותחת שם אומרת, ערב או ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. ועל זה שואלת הגמרא, מה עיריה ערבי פסחים? אפילו ערבי שבתות וימים טובים, נעמי, תתניה, לא יוכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המלכה ולמעלה, כשיכנס לשבת שהוא תאווה, דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, רוכב הולך עד שתחשך. וזה הגמרא מביאה שני הסברים של המוראים. אמר רבונה, לא צריכה אלא לרבי יוסי, ואמר, רוכל והולך עד שתחשך, הנאמיני בערבי שבתות וימים טובים, אבל בערב הפסח משום חיובה במצא מודה. כן, רבונה אומר, כל משנת פסחים משנית הליבה דרבי יוסי, שכן לרב יהודה אין הלכה מיוחדת בערב פסח, ההלכה הזאת נכונה בכל ערב שבת, בכל ערב יום טוב. בכל ערב שבת, בכל ערב יום טוב, לא יאכל אדם עד שתחשך. וסמוך למנחה עד שתחשך, ויות וכן, יש, המשנה הזאת נשנתה כדין מיוחד בערב פסח משום מצה דווקא לשיטת רב יוסי, כשהסבר דומה מופיע גם בסוגיית הירושלמי, שם מופיע, אני קורא, אומרת הגמרא, לא סליחה, זה הפוך, 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 הירושלמי ממש לא מתפעל מהשאלה. הירושלמי אומר, מתניתין דרב יהודה, ותנה, ערב שבת, והמלכה עולמה. הפוך, הירושלמי לא מחייב את עצמו לראות פה דין מיוחד. המשנה הזאת, לפי הירושלמי, היא יישום של שיטת רב יהודה. עכשיו תשאלו אותי, לפי הירושלמי, אז למה היה צריך לומר את זה בערב פסח? אז פה משהו על הפרק הזה. אני חוזר לדברים שנאמרו בתחילת הלימוד. פרק ערבי פסחים הוא פרק שחוץ מהמשנה הראשונה שהוא מערך של הלכות, הוא פרק תיאורי, הוא מתאר את ליל הסדר. מזגו לו כוס ראשון, מזגו לו כוס שני, כאן זה קורה, כאן זה קורה. להיות וכך, אני חוזר לדברים שכבר נאמרו על הקרפס, הוא מתאר את הלילה על כל חלקיו. אני אגיד ככה, הוא לא משאיר מקום לדמיונות, הוא לא אומר רק הלוחס, הוא נותן את המכלול של הלילה. אני מניח שהירושלמי מה בא ואומר, נכון שההלכה הזאת היא לשיטת רבי יהודה. לשיטת רבי יהודה, המשנה דאגה לומר לך את כל דיני ליל הסדר, אבל באמת זה לא דין מיוחד שנאמר על ליל הסדר, לפי שיטת הירושלמי. אז לירושלמי המשנה בשיטת רבי יהודה. לדעת רב הונא, המשנה היא בשיטת רבי יוסי עם דין מיוחד של ליל הסדר. אני רק מציין, אין איזה תיעוד בשום מקור תנאי בספרות התנאים, כולל בהמשך שהגמרא טוענת שרב יוסי ורב יהודה חולקים בערב פסח, היא מביאה ברייתא שהם חולקים בשבת. וכבר התוספות שם על אתר, נגיע לזה מיד, מאוד הסתבכו בשאלה, איך אתה יודע משם שחולקים בפסח? זה ברייתא שכתובה על שבת. זה לא כך פשוט. כלומר, אני אומר ככה, זה נראה כטענה של רב הונא, בגלל הקושי הזה, שכנראה חייב וחייבת להיות דעה שדל הסדר אולי לא מיוחד. אז זה חולק רב פאפה, ואמר הפאפה, אמר אפילו תימא רב יהודה, הטעם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה הוא דאסיר סמוך למנחה שרי, אבל בערב הפסח אפילו סמוך למנחה נמי אסור. פה רב פאפה שם לב לפער בין לשון המשנה לבין לשון הברייתא. במשנה כתוב סמוך למנחה, ואילו בברייתא כתוב מן המנחה ולמעלה. בא רב פאפה ואומר זה לא אותו זמן, סמוך למנחה, אוהבים פה כולם להגיד זה קצת לפני המנחה. אז היות ולא מדובר באותו זמן, יוצא ככה, בערב שבת, בערב יום טוב, לפי רבי יהודה, מפסיקים רק מן המנחה ולמעלה. לעומת זאת, בערב פסח, רבי יהודה אומר, תקדים קצת. מה שכמובן, מזמין מאליו את השאלה, אני מקווה שזה עולה לכם בראש מיד, מה, 20 דקות האלה, כאילו, מה הסיפור? בשניהם לכאורה זה דין דומה. מה הדין בשניהם? הדין הוא שאתה צריך לא לאכול בערב שבת, ערב אחרי הצהריים, כשתהיה רעב בערב, שתאכל בערב. אז למה באמת הוסיפו עוד כמה דקות בערב פסח? זה כאילו בתרגום לשפה למדנית, זה נראה כאילו בערב פסח זה דין אחר, לכן יש לו זמן אחר. אבל מה זה ההבדל הזה בזמנים? כלומר, לכאורה, אני חוזר לריד, מה הריד הרי שאל? סליחה, אני לא זוכר ריד הרבין דוד, זה לא חשוב. מה הוא אמר? אני לא מבין איך אפשר לחלוק על הדין של רבי יהודה, נכון? אז ברבי יהודה רפא פה אומר, זה לא אותו דין, אבל מה זה? עוד כמה דקות אלה, מה זה? עכשיו אני רוצה לראות לכם כאילו איך המוח שלי עובד, בסדר? אני אראה לכם כאילו איך אני מנסה לפתור את זה. אני לא בטוח שזה יכול לשכנע פה מישהו, אבל אני אנסה. אני חיפשתי את הזמנים האלה בעוד מקורות בספרות חז"ל. כלומר, מתי יגידו על משהו שהוא סמוך למנחה, מתי יגידו על משהו שהוא מן המנחה או למעלה. פרויקט השוט הוא החברותא שלי, הוא עשה לי את העבודה בצורה נחמדה, וככה למשל עולה שיש לנו למשל אני אמצא את מה שמצאתי, כן? משנה בסוכה למשל שמתארת את הושענא רבה, והיא מתארת כך: סוכה שהיווה כיצד, פרק ד' משנה ח', גמר מי לאכול לא יתיר סוכתו אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג. פה מתואר משהו שכתב על זה מאמר נפלא רב מיכל רוזנצוויג, אחד מראשי הישיבה בישיבת עיר מצחק אלחנה, והוא גם מוסבר מעשית שמבינים שבזמן חז"ל לא היה כיסאות כתר ושולחנות פלסטיק בסוכה ומיטות מתקפלות, אלא הם העבירו את הכלים מהבית לסוכה. ומה שמתואר פה זה כהמשך ישיר ליסוד מצוות סוכה. הוא מסביר באותו מאמר, יסוד מצוות סוכה זה לא מה שהתקבל בעולמם של ראשונים שאוכלים בסוכה או ישנים בסוכה, אלא שזה גרים בסוכה, עוברים דירה לסוכה. וכל מצוות שינה בסוכה זו מצווה מוזרה מאוד. אני זוכר באחד מהפעמים שביקרתי עם אבא את רב שלמה זלמן אוירבך בסוכה שלו, רב שלמה זלמן אמר, איזה מצווה זאת שאתה ישן? הישן פטור מהמצוות. ממש הסתבך עם הדבר הזה. אני זוכר אותו מחדש את החידוש הבא, שאין מצווה לישון, כשאתה ישן אתה לא קיים מצווה, המצווה הוא כמו שאומרים בגיד to go to sleep, כאילו ללכת לישון. וכשאתה מזמן אמר, אם אחרי שתרדם יוציא אותך החוצה, זה אותו דבר כאילו היית בפנים. אבל באמת זה נראה פלא, והתשובה היא במאמר של רב מיכאל. התשובה היא שאי אפשר לצוות על אדם לקיים מצווה כשהוא ישן, אבל זה לא מה שהמצווה, המצווה היא לגור בסוכה. מה עם פעולות דירה? אחד מהם היא שינה, אדם שלא ישן בסוכה, הוא לא יכול להגיד שהוא גר שם, כן? ועל רקע זה הוא מסביר שמה המשנה הזאת מתארת, אז בהושענא רבה אחרי צהריים, מה אדם צריך לעשות? לחזור דירה, לעבור דירה חזרה הביתה. עכשיו, מתי זה נעשה? מן המנחה או למעלה. משנה בראש השנה, בוא נביא עוד אחד. בראשונה היו מקבלים עדות החודש כל היום, פעם אחת נשתהו העדים מלבוא, התקלקלו הלוויים בשיר, התקינו שלא היו מקבלים אלא עד המנחה. ואם באו העדים המנחה או למעלה, נוהגים אותו היום קודש ומחר קודש. משנה מוכרת. לעומת זאת, משנה בשבת, בפרק א', משנה ב', המשנה אומרת, לא ישב אדם לפני הספר, סמוך למנחה, עד שיתפלל. לא ייכנס אדם לבורסה, למרחץ וכו' וכו'. כשההבדל בין המשניות האלה הוא ברור. בואו נדבק לצורך המשל ההלכתי בין משנה בשבת עד המשנה בסוכה. זה ברור למה המשנה בשבת אומרת סמוך למנחה. כי המשנה מתארת פעולות שצריך לעשות אותן מתי? בזמן המנחה עצמו. מה הרקע? יש פה בן אדם שהולך לעשות פעולה שהיא פעולה שאין לו שליטה על אורך הזמן שהיא עורכת. ולכן אם הוא נכנס סמוך למנחה הוא מסכן את עצמו שהוא לא יראה מנחה, נכון? שמה זה פעולה שוקחת הרבה זמן? ספר. זה לא בגלל התורים כמו אצלנו היום, זה שם ספר, היה טקס, כן? זה היה חתיכת סיפור, כן? מרחץ. מרחץ אצלם לא היה טוש מקלחת, זה היה כמו שצריך, כן? סאונה עם חדר חר. מי שלמד עכשיו דף יומי ראה את הדיונים שם על הבית מרחץ בשבת, כן? יש היום כל מיני פעולות כמו תור לרופא, זה גם נכון? שם מאחורה תתפלד מינכה לפני שאתה הולך לתור. הייתי לא מזמן באיזה תור בהדסה, שעה וחצי. אפילו לא אומר סליחה, כן? כאילו, למה שיגיד סליחה? כאילו, מי אתה בכלל? גם כשאתה נכנס לרופא בהדסה, אתה איבדת את תורך המקצועית. כאילו, מילא אני. הפעם היחידה שאני יודע, כשמתקשרים להורים שלי, מבקשים את ארון, אני יודע, זה פקידה מאיזה מרפאה. כאילו, אז מה אם אתה צריך רופא? אז אתה לא הרב ליכטינשטיין, כאילו, אני לא עובר לעצמי, על אבא. כנראה שאתה באמת לא כזה. אז אתה נזכר שאתה בשר ודם, כן? אבל אני אגלה סוד, גם רופאים הם בשר ודם, כן? אבל הם מגלים את זה לא במשרד שלהם. אבל אני חוזר לנושא שלנו, בסדר? כשצריך משהו בזמן המנחה, אז אומרים סמוך למנחה. אבל כשהזמן הוא בלילה, אז מתי נגיד לך? הרי מתי אני רוצה שתגור בבית? מתי? בליל שמיני עצרת. אז ממתי אתה מעלה את הכלים? ביחידת זמן שסמוכה אליו, נכון? מה זה הסיפור הזה עם ראש השנה? כשאני מגיע ליחידת הזמן שסמוכה ליממה הבאה, אני אומר חדל. סמוך למנחה הוא לעומת זאת שזה משהו שאמור להיות במנחה. עכשיו אם המודל הזה נכון, אז יצא לי דבר מאוד משונה שאני צריך לנסות לשכנע אתכם שבכלל יש בו היגיון. אני פשוט לא מכיר אפשרות אחרת. זה לא אומר שצריך לקבל את מה שאני אומר, עדיף להגיד שלא יודעים, שלא מבינים. אבל לפי זה יצא ככה, למה בערב שבת, ערב יום טוב, נגיד מן המנחה או למעלה? מסיבה פשוטה. מה הסיבה? כי אני מעוניין שתהיה בתאווה בליל שבת. אז ממתי אני אומר לך להתייחס? אני רוצה להסביר קצת את הרעיון הזה. יש לנו כלל הלכתי בלא מעט מקומות. אתה מתייחס לזמן רק כשאתה מגיע ליחידת זמן שהיא מגיעה אליו, שהיא קרובה אליו. אני אתן דוגמה. כן, בעל המור, יש גמרא בשבת בדף י"ח. שם הגמרא עוסקת באסור להפליג בספינות מיום רביעי. מיום שלישי מותר להפליג בספינות. מה הרקע? יש שם גם מצור, אסור לעשות מצור. עכשיו יש לנו סיפור עם עזה, כן, לא עושים מצור מיום רביעי, כן? אבל מלחמת מצווה זה לא תופס, כן? אבל מלחמת רשות, כן? אני משוכנע שהיום זה מלחמת מצווה לכל השיטות, לכל הדיוק, כן? עושים חתן מחדרו ורואים איך אנשים רצים למילואים, כן? בכל מקרה, אני חוזר לנושא שלנו. מה הרעיון הזה? אז למשל, בעל המור אומר, הרקע הוא כי תתחלל שבת בספינה. אז ביום רביעי, מה יהודי צריך לשאול, להגיד לעצמו? צריך לחשוב על שבת. ביום שלישי, אתה לא חייב לחשוב על שבת. היית תבוא, אבל אני נמצא עכשיו ביחידת זמן שקשורה עדיין לשבת הקודמת. כלומר, אני לא צריך תמיד מתאמן כזה, אני יודע כל יום ראשון שעוד שישה ימים יהיה שבת. ההלכה לא מחייב אותי לתכנן את הזמנים שלי לפי כל מיני דברים עתידיים. אני יודע, אנחנו כאנשים מודרניים ולא חיים ככה. כן? אני טלפון מאיזה סוכן ביטוח של הביטוח הסיעודי, בסדר? מה אני תכנן את הזקנה שלי כבר? בסדר, כשהרופא יקרא לי מייל, כשהפיליפיני יקרא לי ככה, בסדר? אנחנו מתכננים את החיים שלנו לפנסיה, כולם פה. אבל בעולם של חז"ל, תכנן, כשאתה נמצא בערב שבס, תחשוב על שבס, ואתה חושב על החודשיים לפני כן, משהו מעין זה פה, מתי אני חושב על שבת או על ליל שבת? מילה מנחה או למעלה, לא צריך לפני כן לחשוב עליו. תראה, זה פשוט שהזמן, מיד הסוגיה תהרוס את מה שאני אומר, אבל זה פשוט שהזמן, הפשוט, הוא למנחה או למעלה, כמו שכתוב גם בתוספתא, נכון? בתוספתא מה כתוב? מן המנחה או למעלה, זה מה שכתוב. מה אם כך קורה בערב פסח? לכאורה, במבט ראשון, גם בערב פסח זה ככה, נכון? בערב פסח, מה הדין? כן, אבל מה הדין בערב פסח? שאל תאכל ושיהיה לך כוח לאכול בלילה את המצות, זה אותו דין. אבל היות והקדימו את זה לסמוך למנחה, אז כנראה אולי אני אומר, אפשר לחשוב בכיוון שיש פה איזה רמיזה, שאולי יש איזה דין בערב פסח עצמו, שהדבר הזה אולי עולה מתוך דיון מפורסם בתוספות פה, שיש פה חידוש עצום בתוספות ריד בהקשר של התוספות הזה. לתוספות אומרים מה האדם הזה לא יאכל, והגמרא אומרת בהמשך הפרק שלאכול פירות, כיסנים מותר. אז מה אסור לאכול? לא, סעודה בעולם של חז"ל זה נטילת ידיים. התוספות אומרים ככה, חמץ אסור לאכול, ומצה גם אסור לאכול. אז מה אסור עליך לאכול? אני קורא את האוסרות. דיבור מתחיל, לא יאכל אדם. ואם תאמר, מה לא יאכל? אם מצה אפילו קודם נמי אסור, כדמרין הם בירושלמי, כל האוכל מצה בערב פסח, כאילו בלרוסתו בבית חמיב. ביבי מיני תרגימה, אמר בגמרה שזה מותר, כן? ויש לומר, דיירי במצה עשירה, זה לא עשר בירושלמי, אלא במצה הרויה לצאת בחובתו, ואוכלה קודם זמנה. ומצה עשירה שריה, וכן היה נוהג רבנו תם, היה אוכל מצה עשירה בערב פסח. אריד אבל אומר דבר שונה לגמרי. אריד אומר, אני מקריא לכם את דבריו. יפה מאוד. הבבלי לא מכיר את האיסור הזה, והוא מקובל פה על התוספות. תשמעו מה אומר התוספות ריד על השאלה הזאת. התוספות ריד אומר כך, ונראה לי שאין אנו צריכים להידחק כל כך. דעת ותנא דמתניתין דאסור לאכול סמוך למנחה איתלי דירושלמי? לאיתלי. די איתלי, באמת כל המשנה הזאת מופרכת. די איתלי, כן? אי אפשר, זה לא אבטן אלא במתניתין. דעשת שאר אכילות השר משום חיבובה במצה, אכילה במצה גופה מבעיה? אלא ודאי כל קודם דמנחה שרי למיך על מצה. ואפילו אם תמצא לומר דעית לימצי למחל פסקן של גויים שאין בהם שימור, דעת כאן לא אסר בירושלמי אלא מצא שיש בה שימור. אבל כאן אומר התוספות ריד, פשוטה של משנה, פשוטה של סוגיה בבבלי, זה שאין איסור לאכול מצא בכל ערב פסח. אבל בוא נזכר איזה קושיה הוא תרץ, איזה קושיה הוא תרץ. אז מה המשנה אסרה לאכול כשהיא כתבה סמוך למנחה? היא אסרה לאכול מצה, נכון? כלומר, לפי שיטת התוספות ריד, האיסור לאכול מצה בערב פסח הוא סמוך למנחה. בעצם אותו דין של הירושלמי שהוא כל היום, הוא מתחיל סמוך למנחה. עכשיו, אם כך, אולי יש פה איזה רמז מסוים, זה החלק הכי קשה, מה אני רוצה להגיד, בסדר? אולי לסיבה שזה סמוך למנחה. בעצם, בוא נעבוד עם הירושלמי לרגע. אסרו לאכול מצה בערב פסח, למה? בגלל? לא, בגלל הלילה. שיכנס לפסח ויאכל את המצה כשהוא טעב. אבל עכשיו מה נאמר לעצמנו? שבערב פסח יש איסור לאכול מצה, נכון? זה מובן מה שאני אומר. בגלל הנימוק. שאסרו לאכול מצה בערב פסח הוא בגלל שמחר רוצים שבלילה אבל אחרי שאסרו בגלל הנימוק הזה עכשיו פשוט אסרו לאכול מצה בערב פסח. אם אריד אומר שהמשנה הזאת בעצם אוסרת לאכול מצה בזמן הזה, היא בעצם אומרת דין אחר לגמרי מסעודה. רבי יהודה אומר אל תפנה את הבטן, זה מה שרבי יהודה אומר, אל תפנה את הבטן, למה? שתרגיש רעב. אבל לפי דעת אריד בעצם בערב פסח איזה דין נאמר? אסור, אל תאכל מצה. זה בעצם מה שרב הונה הציע ברבי יוסי לאמיתו של דבר נכון ברב פאפה בשיטת ברב יהודה בערב פסח. ואני מסביר מה רבי יוסי אמר. אני לא מכיר את האיסור לאכול בערב שבת בערב יום טוב, בבקשה תאכל מה שאתה רוצה בערב פסח. אני אומר לך בעל המצות תיזהר. בעצם מה שעולה מדברי הריב זה שאת אותו שפה אני אדבר גם בתוך רב פאפה, בתוך רב יהודה. כלומר, בכל ערב שבת וכל ערב יום אומרים לך, תדאג להיות רעב, לא למלא את הבטן. אז אתה מתי אתה חושב על החטיבת הזמן של הלילה? מן המנחה או למעלה. אבל בערב פסח בעצם אמרו לך, אל תאכל מצה. לא צריך להגיד לך, אל תאכל כדי שתהיה רעב. כי לפי דעתו, האיסור הרגיל של כל ערב יום טוב תופס גם בערב
פסח.
גם בערב פסח. אז תוספת הזמן, בעצם תוספת האיסור היא מתבטאת בתוספת של כמה דקות, אבל היא בעצם אומרת יצאו פה עכשיו דין מיוחד של מצה. אני אגיד את זה קצת אחרת, יש פה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, אפשר להגיד גדולה כי אין הרבה ראשונים על הפרק, אבל אותם ראשונים שכתבו על הפרק זו מחלוקת, האם אני נותן אותו נימוק לאיסור של ערב שבת לנימוק של מצה, האם אני נותן נימוקים שונים. אני אקח למשל, תסתכלו, בוא נסתכל לרגע ברש"י. אומר רש"י, לא יאכל כדי שיוכל מצה של מצווה לתאבון משום מידור מצווה. עכשיו אני הולך לגמרא, כשהוא תאווה ולא תבוא סעודת שבת על סובה. זה, על הסובה זה ממש ביטוי שמאיפה הוא לקח אותו? מקורבן פסח. ממש, ממש אותו ביטוי. אבל בא רבנו דוד פה על התר, ואומר, אני מצטער מאוד, במצה זה בעיה של אכילה גסה. זה לא בעיה זה לא בעיה שתהיה רעב. זה בעיה של אכילה גסה. אני אתרגם את זה עכשיו לשפה של למדנים. בערב שבת המטרה היא לפנות מקום בבטן, שיהיה מקום לקיים אז את סעודת השבת. במצה אני בעצם מעוניין לשמור על אכילת מצה. זה מה שאני רוצה. זה לא שיהיה מקום, אלא שהאכילת המצה תהיה פעולה הלכתית שיוצאים בה ידי חובה. זה באמת דינים שונים. עכשיו, בגלל זה אני מציע את המודל כמו הירושלמי. לירושלמי כולם מבינים מה אני אומר. בגלל זה אסרו לאכול מצה בעצם מן המנחה או למעלה. עכשיו, כדי לשמור על האיסור הזה, אמרו סמוך למנחה גם לא אוכלים מצה. אני לא יכול משהו יותר טוב מזה להגיד. מה שכן, ברור לי שהכמה דקות נוספות, גם אם לא תאהבו את הכיוון שהלכתי אליו, כמה דקות נוספות, זה לא אומרים לך, אז למה יעשה איזה עוד 20 דקות? זה בא בעצם לומר שזה איסור אחר. יש פה תפיסה אחרת של האיסור, שכל אחד יחפש לעצמו הגדרה יותר מוצלחת. כן? עכשיו, הגמרא ממשיכה ואומרת כך, האם אפשר לומר את דברי רב פאפ, רב פאפה, כן, אומרת הגמרא כך, ובערב שבת סמוך למנחה שערים, האם זה נכון? והתניא לא יאכל אדם בערב שבת וימים טובים מתשע שעות ולמעלה כשיכנס לשבת שהוא תאבד, דברי רב יהודה. פה לומדים כמה זמן זה סמוך למנחה, זה חצי שעה, כי זמן המנחה, בהנחה שזה מנחה קטנה, שזה הגמרא בהמשך יש לה איבעיה בשאלה הזאת, הגמרא מכריעה שזה מנחה קטנה. זמן מנחה קטנה הוא תשע וחצי, אז תשע שעות זה חצי שעה, עכשיו למדנו את זה. כדי שיגל שבת שהוא תעבד, דברי רב יהודה, רב יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשך. תראו, זה ממש אותה ברייטה כמו בתוספתא, רק דבר אחד, בתוספתא כתוב מן המנחה ולמעלה, ובברייטה הזאת כתוב תשע שעות. וזה הנה רואים שאין הבדל בין ערב שבת לבין ערב פסח. אומר מר זוטרה, מאן לאמה לן דמת ארצתאי, דילה משבשתאי, וכאן הוא בעצם מפקפק באותנטיות של הברייתא הזאת. השאלה ששואלים את עצמם פה חלק מהראשונים הוא, למה לפקפק באותנטיות של ברייתא? למה? וכאן התשובה פחות או יותר שהם נותנים, הר"ן פה אומר את זה, זו תשובה פשוטה, אתה מפקפק באותנטיות של הברייתא כי אז הרסת לך את כל המקורות התנאים האחרים, ובוא נגיד בצורה מאוד פשוטה, היות וקודם כל התירוץ של רב פאפה נהרס, אז עכשיו חזרת להסתבך עם המשנה והברייתא. עכשיו אני אוסיף, בתוספתא כתוב מפורש מה מן המנחה עולה מעלה. עכשיו תרשו לי להוסיף עוד דבר, אני בדקתי האם מקורות התנאים יגידו תשע שעות, האם הזמן הזה בכלל מוכר להם? אף פעם לא. מקורות התנאים תמיד אומרים מן המנחה, סמוך למנחה, אף פעם לא יגידו לך תשע שעות. הם תמיד לוקחים, אני גם אסביר את ההבדל בשפה, זו שפה שונה, זו הסתכלות אחרת על זמן. התנאים אוהבים לדבר על חטיבות זמן, מנחה, סמוך למנחה, אני עובר מבוקר לצהריים למנחה גדולה, מנחה קטנה, אתה כאילו עובר מחטיבת זמן לחטיבת זמן. תזכרו שאין להם שעונים, אני אזכיר למשל את המשנה בפסחים, פרק ראשון, ההבדל בין שעה רביעית ושעה חמישית, הם לא מדברים בדקות, הם מדברים בשעות, משנה בסנהדרין, כן? השפה של תשע שעות היא שפה הרבה יותר מדויקת, התנאים פשוט לא מראים את השפה הזאת. יש באמת הרבה סיבות לחשוב, עכשיו אני אתרגם, שהברייתא הזאת משקפת איזו תפיסה בבלית, פרשנית, אולי אפילו משבשת, רש"י פה אומר, היה צריך להגיד תשע במחצה, ומה קרה לו למחצה? זה נפל, זה קטן, חצי שעה נפל לו, כן? ועל זה אומרת הגמרא, אמר להם, ריימר, זה לא משבשת. ויתן הרב ימר, ענה, הקריא לפירקי דרב פנחס ברי דרב עמי, וקם ותנה, ותני קמי, וקיבלה מיני, היות וקיבלה מיני, מה אני רואה, זו ברייתא אותנטית, ולכן שואלת הגמרא, יחי קשיא, אלא מחברת כדרב הונא. וכאן אומרת הגמרא, חד משמעית, שבעצם הזמן גם בערב שבת הוא סמוך למנחה, וכאן כל התורות שאמרתי לכם קודם, הם משבשת, לפי התשובה של הגמרא. האמת, קשה לי להבין את זה, אבל כלומר, עכשיו תורכם להסביר לי למה שבערב שבת יהיה סמוך למנחה. כלומר, אם המקור או המודל הלמדני לסמוך למנחה זה המשנה בשבת, פחות ברור למה סמוך למנחה. אלא אם כן אני אציע את הדבר הבא, ואולי זה לא יעזור בפסח, בסדר? ואני, לפי תוספות, אבל אני אציע. אנחנו יודעים שבתוספות פה בדף צדיתת כותבים את זה במפורש, שצעודת שבת אפשר לקיים גם לפני שחשיכה. טוב, פה נכנסנו לתחום מאוד גדול, ששנה שעברה למדנו אותו מי שהיה, כל הנושא של תוספת שבת. סוגיה גדולה, רחבה, האם יש מושג כזה בתלמודים, בספרות חז"ל, הוא ודאי קיים בעולמם של ראשונים. אני יכול להגיד, זו עובדה מוצקת בעולמם של בעלי התוספות. כתב איזה מאמר יפה, פרופסור ישראל תשמע המנוח, שם הוא מסביר שבמרחב הגיאוגרפי שחיו בעלי התוספות, תוספת שבת היה דבר נדרש, השמש הוקעת ב-10:11 בלילה. תוספת שבת הוא דבר פשוט, הוא מראה שם בכמה מאמרים גם איך זה השפיע על נר שבת, בדיוק הוא נר לראות שבת בי בעוד יום, וכן התפתחה שם תפיסה בניגוד למה שמפורש בגמרא. זה לא כדי שתוכל לאכול לאורות, אתה אוכל כשהשמש זורחת, אז הוא נועד לנר של כבוד, יש שם תפיסה שזה נר סימבולי וכו'. עכשיו אני לא חוזר על כל מה שדיברנו אז, אבל היות ואפשר להוסיף על השבת, עכשיו ממתי אפשר להוסיף על השבת? לפחות התוספות בברכות דף חב זין אומרים מפלג המנחה. אבל היות ויש אפשרות לאכול סעודת שבת בזמן המנחה, בחלק ממנו לפחות, לכן את האיסור צריך להתחיל ממתי? סמוך למנחה. אני אומר, אבל עכשיו זה הכל מתהפך לי. למה? כי תוספות מפורסם פה, דיבור המתחיל עד שתחשך, שואלים את השאלה הבאה. בברייתא שרבי יהודה ורבי יוסי, רבי יהודה לא אומר עד שתחשך. במשנה בפסחים כתוב לעומת זאת עד שתחשך. למה רב יהודה לא אמר עד שתחשך בברייתא? זה אומרים סיבה פשוטה, זה לא עד שתחשך, אתה יכול לאכול מבעוד יום. התוספות לפי התפיסה שאפשר לאכול סעודת שבת לפני שחושך, אבל הם אומרים בליל הסדר אסור לאכול עד שתחשך. למה? כי את מצוות הלילה חייבים לקיים בתאריך. בשבת אין דין של תאריך, כי השבת קדושתו לא נובעת מהתאריך שלו. אם אני מוסיף על השבת ויש קדושת שבת, אפשר לקיים בו סעודת שבת. לעומת זאת, ליל הסדר צריך לאכול אותו בליל תדבר את מצוות הלילה. ואז יוצא כמעט שהפכנו פה את המודל. בשבת למה סמוך למנחה? כי אתה יכול לאכול בזמן המנחה. בליל הסדר אתה לא יכול לאכול בזמן המנחה, אבל זה סמוך, אולי מהסיבות שאמרתי קודם, אני לא יודע. אני רק רוצה להראות לכם שיש גמרא מאוד דומה בדף נון, ממש דומה בשאלות שמטרידות אותה, בסוג התשובה. שם זה בתחילת פרק רביעי, אומרת המשנה שם, מקום שנהגו לעשות מלאכה וערבי פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. אז זה שאלת הגמרא בנון עמוד ב', ממש בתחילת הגמרא. מאירי ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים, נעמי דתניא עושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה לעולם. וכאן תירוץ הגמרא הוא בכיוון של רב פאפה, הטה מן המנחה ולמעלה עוד אסור, סמוך למנחה לא, אבל האחה מחצות. ופה האמת שפער הזמנים הוא כזה שזה לא כל כך מסובך להסביר. פה הלמדנות תהיה מאוד כלילה. יסוד הדין של ערב פסח, למה מחצות? כי זה זמן הקרבת קורבן פסח, ולכן אסור לעשות בו מלאכה. התוספות פה, תוספות מאוד ידוע בנון עמוד א', מסבירים יסוד שבזמן שאדם מקריב קורבן הוא חייב להימנע ממלאכה. ההסבר מאוד פשוט, זה לא איסור מלאכה רגיל, זה לא כי זה זמן שבתון. לא אלא לדעת שבשבילך עובדים בבית המקדש מקריבים לך קורבנות, ואתה במה עסוק? בביזנס. כלומר, אדם צריך, אני חוזר לדברי הנביאים על קורבנות, אדם צריך שמקריבים עבורו קורבן שהוא יכוון את מחשבותיו לעבר הקורבן. הוא צריך להתנתק מהעשייה שלו שהיא כולה עסק הדעת גדול. לעומת זאת בערב שבת למה לא לעשות מן המנחה או למעלה מלאכה? כי אתה מתחיל להסתבך עם כניסה לשבת, בגלל שעוד מעט שבת. לכן זה מהמנחה ולמעלה, פה זה יושב נהדר, אבל בכל זאת המבנה של, של השאלה והתירוץ, הוא יושב בול על, על מה הוא יושב בול? על ההסבר של רב, של רב פאפה. עכשיו יש גמרא נוספת, שהתוספות שואלים עליו, שיש שם את המודל של הירושלמי. כן? זה תוספות בלמד זין. תוספות פה שואלים את זה רק שנייה, זה פה על אתר, אני לא זוכר רוב דברים שאני רואה, אבל שנייה אחת, ולמד זין, כן, ולמד זין עמוד א', תוכלו לפתוח מי שהביא גמרא, כאן הגמרא מתעסקת עם שאלה דומה, בבקשה, תסתכלו, באיסור לאפות פת מרובה בערב פסח. בפסח, סליחה. למה אסור פת מרובה בפסח? יהיה לך קשה, הם, קודם כל אני אספר לכם, הם היו אופים בפסח. זה ממשניות מפורשות בפרק שלישי, זה בין היתר כי המצות שלהם, בוודאות, לא ככל נראה, ב-100% היו פיתות רכות, חייבים שזה יהיה אפשר, אכיל, חייבים להפות את זה בפסח. הכל אדיקטים, האשכנזים, הם כשלא אופים בפסח. ובהזדמנות דברי החידוד של הרב קפח הזה, בסדר? אבל בכל מקרה הגמרא שואלת מה עירי הפסח, זה השורה הרחבה השנייה, מה עירי הפסח, אפילו יום טוב נמי, גם ביום טוב אסור, אבל לא מדיני חמץ אלא מדיני מה? תטורח ביום טוב, לא לטורח יותר מדי. אומרת הגמרא, אין אחי נמי והייתנה ביום טוב של פסח קיים. במילים אחרות, אתה צודק, אבל אני חוזר לירושלמי, אתה צודק שרב יהודה אומר את זה בכל, גם בשבועות, אבל עכשיו הוא אומר לך הלכות פסח, אז הוא אומר לך את הדין הזה שהוא נגזר מלכות יום טוב. מה הבעיה? כן? שואלים תוספות, תימא דלא משנה אחי בריש ערבי פסחים, פריך מה עירי ערבי פסחים? ויש לומר דעתם פריך משבת דווה בכל שבוע ולא שייך לשנוי דנקת ערבי פסחים שנתנו בפסח קי. אבל המודל, בואו נחזור, יש פה שלושה מודלים כאילו איך לטפל בשאלה כזאת. מודל אחד אומר, יכול להיות שהדין הזה הוא בכל יום טוב, אבל בפסחת פסחים אני אגיד אותו עוד פעם, אבל באמת זה בגלל שזה יום טוב. הדין הזה נכון גם בערב סוכות. מודל שני בא ואומר, אני אומר אותו דווקא בגלל שהוא מיוחד בפסח, אבל פה זה התפצל לשניים. אפשרות אחת הייתה, יש לו זמן אחר מערב שבת, או זה לפי דעתו של רבי יוסי שבערב שבת. אין דין כזה. חומק, יבואו, שנספיק הרבה. בסדר, הגמרא ממשיכה לחבור ושואלת, ולרבונה, מי ניחה? כלומר, האם באמת לרבונה עכשיו הכל התיישב? ואמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן. ואיתם אמר רבי אבאו, אמר רבי יוסי, בא רבי חנינה, הלכה כרבי יהודה בערב הפסח, והלכה כרבי יוסי בערב שבת. אז מה אני לומד מכאן? הלכה כרבי יהודה בערב הפסח, בכלל דפליג רבי יוסי בתרווי. ובלשון אחרת, היות והפסיקה מפצלת בין פסח לשבת, סימן שהמחלוקת הייתה כותבית בשניהם. רבי יוסי בשניהם לא אסר, רבי יהודה בשניהם אסר, והפסיקה אמרה מה שרב הונה אמר במשנה, זה נאמר כפשרה בין רבי יהודה ורבי יוסי. אז יוצא שהמשנה היא לא יכולה כשתת רב הונה, רב הונה אמר שהמשנה היא רבי יוסי, אבל רבי יוחנן לימד אותי שרבי יוסי חולה גם בערב פסח. ועל זה אומרת הגמרא, לא, הלכה מחד דפליגי בהפסקה. יש ביניהם שתי מחלוקות, שאנחנו כבר מכירים את זה, דתניא, וכאן פה נמצא מה שסיפרתי לכם קודם. רוצים לשכנע אותי שהם חולקים בערב פסח בהפסקה, ודברי רבי יוחנן לא היו על, על השאלה אם אפשר לאכול מן המנחה או למעלה, כי רבי יוסי מודה, זה היה על השאלה, מי שאכל, האם הוא חייב בכניסת החג להפסיק. רק איך משכנעים אותי שיש לי מחלוקות מברייתא שמדברת על שבת? איך אתה משכנע אותי שהם חלקו בפסחים שתי מחלוקות ואם ברייתא משבת? אתה עושה פה על אתר, שאלו את זה, תראו דיבור מתחיל, מכלל דפליגי בהפסקה כדתניא, אומרים תוספות, לא גרס דתניא, דה בברייתא לא פליגי בהפסקה לפסח, אלא כדתניא, מה כף הדמיון נותן? זה סך הכל מה? כמו שהם חלקו בשבת, אז אני אומר לך שהם חולקים גם בפסח. למה? אחרת אני לא יודע לסדר את הפאזל הזה של דברי התנאים, כן? אחרי זה מביאים שרוויחים מפריז יש לו דרך אחרת, כן? בכל מקרה, הגמרא פה סבורה שיש ביניהם מחלוקת כפולה, גם בפסח. סליחה, יש ביניהם שתי מחלוקות בשבת. בערב פסח, רבי יוסי מודה באחד וחולק בשני. ודברי רבי יוחנן נאמרו על אותה מחלוקת אחת שיש בערב פסח של מפסיקים. כן, אני קורא. דתניא מפסיקים לשבתות דברי רבי יהודה, ורבי יוסי אומר אין מפסיקים, ומעשה ברשב"ג ורבי יהודה לרבי יוסי שום סובים בעכו וקדש אליהם היום. אמר לי רשב"ג לרבי יוסי, ברבי רצונך נפסיק ונחוש דברי יהודה חברינו. אמר לו, בכל יום ויום אתה מכבד דברי לפני רבי יהודה, ועכשיו אתה מכבד דברי רבי יהודה בפניי, הגם נכבוש את המלכה אני בבית. אמר לי, אם כן לא נפסוק שם יראו תלמידים ויקבו הלכה לדורות. אמרו לו, זזו משם עד קבוע הלכה כרבי יוסי. כשלפעם הבאה, פעם הבאה אנחנו נעסוק מהשורה הבאה של הגמרא, שהיא מעוררת פה שערה בראשונים. סליחה? אנחנו כבר למדנו את כל זה, אבל זה נוגע בעיקר לפסיקה. מה בעצם עולה כאן מבחינת הפסיקה, לו היינו עוצרים כאן? ואני עוצר כאן, בסדר? אני לא רוצה לבלבל אתכם. שהלכה כרבי יוסי מתי? בערב שבת בהפסקה, וההלכה כרבי יהודה בערב פסח בהפסקה. בערב פסח רבי יוסי מודה שאסור לאכול ורבי יהודה חולק. אבל באה הגמרא בשורה הבאה עם משהו מאוד מפתיע. בא שמואל, ומה שמואל פתאום מספר? שאין הלכה לא כמו ולא כמו. עכשיו פה זה מייסרת הראשונים. שמואל הוא המורה, המורה לא חולק על תנה. מי זה השמואל הזה? מאיפה הוא מגיע? ואיך זה עומד מול הדברים הקודמים? האם שמואל מוחק את דברי רבי יוחנן שקבע שהלכה כרבי יוסי בערב שבת וכרבי יהודה בערב פסח? האם מעכשיו הכל שמואל? האם עדיין להלכה יש הבדל בין ערב פסח לערב שבת? אני אומר לכם את האמת, זה קצת להיכנס לסבכים טקסטואליים, אבל אני מתנדב להיות ההנדסה הקרבית, כאילו לפלס לכם את הדרך, בסדר? כאילו זה לא מאוד מסובך. ומה שאנחנו, אני אשתדל להראות לכם, שהמחלוקות הפרשניות, כאילו הטקסטואליות, יש פה כמה צוותים טקסטואליים, זה לא מאוד מסובך. שבעצם יש פה כמה תפיסות יסוד על להבין מה בדיוק שמואל עושה, כן? מה בדיוק, מה זה הפורס מפה הזה? מה יחסו למפסיקים? מה יחסו לרבי יוסי ורבי יהודה? מאיפה בא לעולם המורה שאומר לא הלכה, לא כמו זה ולא כמו זה? בסדר? אז זה בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו, אני לא יודע אם זה ייקח שיעור שלם, אני אף פעם לא יודע כמה לוקח. אבל אני אומר, אחרי זה יש לנו פה את הנושא של קידוש בית הכנסת וקידוש במקום סעודה. כן, כשברשותכם אני רוצה להקריא קטע קצר מבית הלוי, שאני מקריא אותו כל שנה פרשת ויצא, אז מחילה ממי שכבר שמע אותו, קטע שאני מאוד אוהב. אני חושב שיש לו קשר גם לצומת שאנחנו המדינה עומדת בו כרגע. כולם מכירים את קושיית רש"י על הפסוק הראשון של הפרשה, למה יש את הכפילות הזאת של ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. זה היה להגיד וילך יעקב חרנה ויפגע במקום, כן? ורש"י אומר דברים ידועים בדברים נעים למי שאמרם, יציאתו של צדיק עושה רושם. אבל כותב פה בעל בית הלוי את ההצעה הבאה, עוד יש לומר, ובכל אדם היוצא ממקום למקום יש בזה אופנים. עוד עיקר תכליתו היא היציאה ממקום הראשון משום איזו סיבה, ועל כן מוכרח הוא ללך למקום אחר, אבל עיקר כוונתו רצונו היא היציאה, או משום שצריך להיות במקום השני, וזהו עיקר תכלית כוונתו בהליכה. ויעקב בעצם הוא אב נודד, והנדודים או המסעות של יעקב הם אין אבות טיפוס של הנדודים שלנו כבני אדם. גם אנחנו כבני אדם נמצאים בכל מיני תחנות, עם כל מיני מסעות מנקודה לנקודה. לפעמים בן אדם עוזב מקום כי הוא פשוט חייב לעזוב אותו. אני עוד זה בישיבה הרבה פעמים, בחור שפשוט די, הוא מיצה, אם הוא יהיה עוד יום בישיבה הוא כבר לא יכול, אז הוא חייב לנסוע. אבל לאיפה? הוא לא יודע, הוא עוד לא יודע, הוא מבולבל מאוד. ושזה יש היום שנת בזבוז זמן, כן? כאילו, הוא לא יודע, ילך לפה. אבל יש הרבה מקומות כאלה בחיים, כן? שבן אדם צריך לעזוב מקום. לפעמים אדם עושה הפוך, הוא צריך להגיע למקום, לכן הוא גם צריך לעזוב את המקום שהוא היה בו, אבל הוא עוזב אותו כי הוא רוצה להגיע למקום אחר, כן? כי יש לו תכלית הגעה. אני אתן לכם משל, בסדר? אולי בעצם הציבור פה לא יבין את המשל. אתן לך שתי טרמפיאדות. אתם כבר לא נוסעים בטרמפים, נכון? אבל מי חייבים על מה אני מדבר? בן אדם עוצר באותניאל, הוא יוצא מהשאר שם, לא משנה לאיפה אתה נוסע, כולם יעלו על האוטו. למה? ויצא יעקב מבאר שבע. זה מקום נידח. יש שם, פעם המועצה האזורית, הר חברון הייתה שם. זה היה טרמפים מאוד מעובדי המועצה. היום גם הם עברו יותר דרומה, לצומת מיתרים. יש מעט מאוד מכוניות שיוצאות משם. גם אם בן אדם רוצה למקום, לך בכיוון שאני רוצה, כן? אתה מגיע לצומת גוש עציון. אתה עוצר בטרמפיאדה, ואתה אומר, אני נוסע לירושלים. אז שואלים אותך, לאיפה בירושלים? אתה נוסע, אני לא רוצה לעלות איתך, כן? הבדיחה באלון שבות היא שעומד בן אלון שבות ביציאה מאילת, ועוצר לו מישהו טרמפ ואומר לו, אני נוסע לאלון שבות, אז הוא שואל, שער הצפוני או שער הדרומי? אין כך, אני לא עולה. וזה, אני אומר את זה, זה ההבדל בין האזורים האלה. באזור נידח, תעזור לי לצאת מהאזור. בגוש עציון, לא קשה, תן לי להגיע למקום שאני רוצה. הדבר הזה נכון על המון מקומות בחיים. ויש לנו זמנים בחיים שאתה צריך לעזוב מקום, ויש זמנים בחיים שאתה נוסע למקום. אומר בית הלוי, מה שהפסוקים רוצים להגיד על יעקב, שהוא נסע פה מסע כפול. הוא עשה את שניהם. וביעקב נתלכדו שתי הכוונות. דיכר כוונתו בהליכתו לקיים מצוות כיבוד אביו, יש לו גם אבא וגם אמא. דרבקה אמרה לו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך לאורגך, ואתה קום ברח לך אל לבן. ודיכר כוונתה היה שלא יהיה בבאר שבע המקום שעשיו שם, והעיקר בזה היציאה. זה לא חשוב לאיפה הוא בורח, העיקר שלא יהיה בבאר שבע על יד אח שלו. וליצחק לא אמרה כל זאת, רק שלא ייקח אישה מבנות כנען, וציווה לו קום לך פדן הארם וקח לך אישה מבנות לבן. הוא קיבל מאביו נון צדי, לך לשם כי שם נמצא השידוך שלך, ותכלית ציוויו היה הליכה לחרן. ויעקב קיים דברי שניהם, שהוא היציאה וגם ההליכה לחרן, ושניהם היה אצלו לעיקר ותכלית. וזהו שאמר הכתוב בפרשה של למעלה, וישמע יעקב אל אביו ואמו וילך פדן הארם, שנתכוון לקיים דברי שניהם. אני חושב שזה כלל גדול, זה פירוש יפה לפסוקים, זה גם נכון לחיים. אחד מהקשיים שיש לה גם לנו כמדינה, כחברה, זה מה שכתוב פה. עכשיו, אני לא מבין בעיצוב מדיניות, וזה לא התפקיד שלי. אני יכול להגיד שלפעמים מרגישים כאזרחים שמעצבי המדיניות יודעים מה הם לא רוצים, הם לא יודעים מה התכלית הסופית. האמת היא, אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר פשוט על הבעיות, שהאויבים שלנו יודעים מה התכלית הסופית. הם הולכים לחרן, הם רוצים אותנו בים, זה הם יודעים. למה אנחנו לא מצליחים, או למה, לדעתי, לא ניתן כרגע להגיע איתם לשום הסכמה, כי הסוף הוא לא אותו דבר. אבל אני שפה עכשיו מבצע. כן, כניסה, קרקעי, לא. האם מעצבי המדיניות הולכים לחרן? כלומר, הם יודעים מה הם רוצים? הם יודעים מה הם רוצים, מה הם רוצים? שלא יהיה ירי על יישובי הדרום, שאנשים יחיו בשלום. האם יודעים איך עושים? אני לא יודע. מה שאני רוצה להתפלל, זה תפילה לשלום המדינה. שלח אורך ועמיתך לראשי השרה ויועציה. להתפלל שכמו שכל אחד פה ידע למצוא את המסעות שלו, שגם כמדינה, כחברה, כשמעצבי המדיניות ידעו גם מה המטרה הסופית, ושידעו גם איך להגיע לזה במחיר דמים מינימלי, הלוואי באפס דמים. שבוע שקט לכולם, הלאה טוב.